בחורות דף י"א, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה. מספרת הגמרא, רבי יהודה נשיא אבא לי פטר חמור. רבי יהודה הנשיא, יום אחד, אחת מהתונות שלו, הביאה לו ולד ראשון, קדוש בקדושת פטר חמור. מה הכי טוב לעשות עם פטר חמור? לפדות אותו בסה, ואת הסה לתת לכהן. כמה הסה צריך להיות שווה? שלח את השאלה הזאת לרבי טרפון. שדרי לקמי דרבי טרפון. שלח אליו את השאלה, אמר לי, כמה בינה למיטב לכהן, כמה כסף צריך להיות שווה אותו סה שאני נותן אותו לכהן בתור פדיון של אותו פטר חמור. אמר לי, אז הוא ענה לו תשובה, הרי אמרו, אותו סה צריך להיות שווה, תלוי איזה, כמה אתה רוצה להיעדר במצווה. עין יפה בסלע, זה 4 זוז. עין רעה בשקל, 2 זוז. עין בינונית בריגיה, זה משהו באמצע. אמר רבה, הלכתה בריגיה. הלכה למעשה באמת שכל אחד ייתן סה ששווה ריגיה. וכמה? כמה הוא שווה באמת בדיוק? תלתה זוזי, בדיוק באמצע, הוא שווה 3 זוז. למה קוראים לזה ריגיה? מכיוון שהוא רגיל הכה, הוא קרוב למטבע שנקרא סלע, שהוא שווה 4 זוז, אז הוא קרוב אליו, הוא שווה 3 זוז. ורגיל אחה הוא גם קרוב לשקל ששווה 2 זוז, הוא שווה 3 זוז. בכל אופן, קשיא הלכתא הלכתא. פה אנחנו פוסקים הלכה למעשה שהשווי של הסה צריך להיות 3 זוז. ככה פוסק רבה. זה סותר את ההלכתא שרב נחמן אמר שאפשר אפילו בשישית זוז. זה הרבה פחות? אז מה באמת ההלכה? עונה הגמרא לא קשיא. כאן מה שכתוב שצריך לתת ריגיה, שזה בעצם 3 זוז, בבא להימלך, כשאחד בא לשאול אותנו, מה אתם ממליצים לי לעשות? כמה הסה צריך להיות שווה? אז אתה אומר לו, תביא סה מכובד ששווה ריגיה. אבל כאן, מה שאומרים ששישית זוז זה גם כן טוב, זה בעושה מעצמו. אז אנחנו לא הולכים למחות בו שהוא נתן סה מדי כחוש. בסדר, בדיעבד, זה טוב. אמר רבי יצחק אמר יש לקיש, מי שיש לו פטר חמור ואין לו סה לפדותו. חמור יש לו קדוש בקדושת בכורה, אבל אין לו סה. אז איך הוא יפדה את החמור בסה? הוא לא צריך לפדות דווקא בסה. מה הוא עושה? פודה הוא בדברים אחרים בשוויו. שכמה ששווה החמור, שיקח דברים אחרים ששווים אותו שווי, ויפדה את החמור בדברים האלה, ואת הדברים האלה ייתן לכהן. שואלת הגמרא למען, מי סובר ככה? אילא אמר לרבי יהודה. אם זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, שהשיטה שלו היא שאותו פטר חמור, עד שלא פדו אותו, הוא אסור בהנאה. האמר, הרי לפי דעתו, הוא אומר, הקפידה עליו תורה דווקא בסה. אז איך אתה אומר שאפשר לפדות אותו בדברים אחרים? אלא חייב להיות לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא אומר שהפטר רחם מותר בהנאה, והוא לא סובר שצריך דווקא לפדות בסה. רב אחא מתניא אחי, ככה באמת למד רב אחא. אבל לעומת זאת רבינה, קשיא ליה. הוא לא רצה להוקים שזה מדובר כאן לפי דעתו של רבי שמעון. למה? כי הרי רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה. ובנוסף לזה, סתם לנתנה כרבי יהודה. במשנה שלנו סתם משנה כתוב שהפטר חמור לפני שפדו אותו, הוא אסור בענה כמו רבי יהודה. ואת אמרת הלכה כרבי שמעון, הוא לא היה מוכן לקבל שזה באמת בצורה כזאת. אלא אפילו תימה רבי יהודה. אפילו אם נאמר שזה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, רבי יהודה מסכים שאפשר כן לפדות את אותו חמור שקדוש בקדושת בכורה בדברים אחרים, אם זה באותו שווי של החמור שהוא קדוש בקדושת בכור. למה? לא יהיה חמור מן ההקדש. לא יכול להיות שפטר חמור יהיה יותר חמור מאדם שמקדיש חפץ לבית המקדש, שכשהוא בא לפדות את זה הוא יכול כן לפדות את זה בשווי כמה ששווה אותו חפץ. ולא אמרה תורה בסה להחמיר עליו אלא להקל עליו. כשהתורה אומרת שאפשר לפדות את החמור בסה, היא לא באה להגיד, אתה חייב סה. אם לא עושה, אתה לא יכול לפדות בכלל. לא, התורה באה להגיד, אם אתה רוצה לפדות בסה, זה לא חייב להיות השווי של החמור. כל סה שתפדה את החמור, הקדושה של החמור תעבור בסה. אבל אם אין לך סה, טוב, אז תפדה כמה שהחמור שווה. כמו כל פדיון שפודים, בשווי של הדבר שפודים אותו. וזה אפשר לפדות בכל דבר. רב נחמיה, ככה גורסים פה, ברידי רב יוסף, פריק לי בשילקי בשוויו. הוא היה פודה את החמור, אפילו בירקות שלוקים, בשווי של אותו חמור. אמר רב שיזבי, אמר רב אונה, הפודה פטר חמור של חברו. אחד שמע שחברו נולד לו פטר חמור. התרגש מאוד, הלך לקח סה, פדה את הפטר חמור של חברו. אפשר או אי אפשר? אז ההלכה היא, פדיונו פדוי, הפדיון חל ובאמת החמור פדוי. עכשיו נשאלת שאלה, היא באה אליו, פדיונו לפודה או דילמה פדיונו לבעלים? מי זה שזוכה עכשיו בחמור הפדוי? האם הפודה שפדה את החמור, שבזכותו החמור הזה עכשיו אין בו קדושה, או שהבעלים אומרת, שמע, זה חמור שלי, תודה לך שפדית את זה, אבל החמור נשאר אצלי. הליבא דרבי שמעון לא תיבא אלך. לפי דעתו של רבי שמעון, השאלה לא מתחילה בכלל, כיוון דאמר מותר בהנאה, ממונא דבעלים הוא. כיוון שרבי שמעון סובר שגם לפני שפודים את החמור, מותר ליהנות ממנו, אז הוא ממון של הבעלים, אז אין שום סיבה שמישהו ייקח את זה ממנו, ודאי שהחמור נשאר שלו. כי תיבא אלך הליבא דרבי יהודה, ספק כי לפי דעתו של רבי יהודה, דאמר אסור בהנאה, הוא סובר שלפני שפודים את החמור, אסור ליהנות מהחמור הזה. עכשיו, הספק הוא כזה, להקדש מדם אלי, האם אנחנו מדמים את הפדיון הזה כמו שאדם שפודה חפץ מבדק הבית, מהקדש, מישהו הקדיש איזשהו חפץ לבדק הבית, לבית המקדש, מישהו אחר בא לפדות את זה, יכול לפדות את אותו חפץ ולקבל את זה אליו. ורחמנה אמר, ונתן, אדם שרוצה לפדות, נתן את הכסף, בשביל לפדות, וקם לו, אותו חפץ בא לפודה, אז אם כן, אותו דבר גם כאן, כשהוא פדה את החמור, עד עכשיו החמור היה אסור בענה, עכשיו כשהוא נהיה מותר בענה, אז מי שפדה אותו, הוא זה שזוכה בחמור, זה צד אחד. צד שני, עוד דילמה, כיוון דקני להו בביני וביני, הרי אותו בעל החמור, היה לו זכות ממונית, באותו חמור, למרות שהיה אסור בהנאה, איזה זכות, הוא היה יכול לפדות את החמור הזה בסה. החמור נאמר שווה $1,000 והסה שווה $500. ההפרש בין החמור לבין הסה היה יכול הבעלים לזכות בו. אז אם כן, לא דמי להקדש, ואז הבעלים זה נשאר ברשותו החמור. מה התשובה? אמר רב נחמן, תשמע, בוא ותקבל תשובה מברייתא. הגונב פטר חמור של חברו. אדם נכנס לחצר של חברו, בא לגנוב. לגנוב! אבל הפעם הוא היה ביש מזל, מזל שלו לא היה טוב, הוא בדיוק גנב את, את החמור שקדוש בקדושת בכורה. אבל תפסו אותו בסוף, ואמרו לו שהוא חייב לשלם. ובזמן שבית המקדש קיים, או בכל אופן בזמן שיש סנדרין, בזמן שיש בית דין שמוסמכים דור אחרי דור, אז היו גובים גם כנס. וכאן הכנס לאדם שגזל, ובית דין מחייבים אותו לשלם, שצריך לשלם כפול, כפל. אז גם במקרה הזה משלם כפל, משלם תשלומי כפל לבעלים. ואף על פי שאין לו עכשיו, אפילו שהבעלים לפני פדיון, אין לו עדיין את ה... אין לו... זה לא שייך עדיין אליו, אותו פטר חמור, הוא לא יכול ליהנות ממנו. זה לא ברשות שלו, אבל יש לו לאחר מכאן, כשהוא יפדה אותו, זה יהיה ברשותו, לכן אותו גזלן צריך לשלם לו כפל. מני, לפי מי הולך את הברייתא הזאת? אילי מה רבי שמעון, המאי אין לו עכשיו. אם זה לפי דעתו של רבי שמעון, שסובר שמותר ליהנות מהחמור גם לפני שפודים אותו, אז כבר עכשיו זה ברשותו של הבעלים. אז למה כתוב כאן שאין לו עכשיו? אלא פשיטא רבי יהודה, שהוא סובר שאסור לבעלים ליהנות, ובכל זאת צריך לשלם כפל לבעלים מי שגזל את זה ממנו. למה? מכיוון שעתיד להיות את זה לבעלים אחרי שהבעלים יפדה את זה. ואיסל כדעתך להקדש מדמינן לי, אם נאמר שאנחנו מדמים פטר חמור שפודים אותו להקדש שפודים אותו. אז אם כן פטר חמור זה כמו הקדש, בהקדש אם אדם גוזל הוא לא משלם כפל. אז גם כאן לא צריך לשלם כפל, כי הפסוק אומר וגונב מבית האיש. אז הפסוק אומר שצריך לשלם כפל, אמר רחמנה, ולא מבית הקדש. אז אם כן, חייב להיות שפטר חמור זה לא כמו הקדש, ואם אדם פדה למישהו אחר פטר חמור, אומר לו הבעלים של החמור, תודה רבה לך, והחמור נשאר אצל הבעלים המקוריים. ותו לא מידי. אין פה יותר מה להאריך, זה כך וגמרנו. למדנו במשנה, אם יש שתי חמורות, אחת ביקרה, נולד לה בן בכור, ואחת שלא ביקרה. וכולי, כאן העיקר מה שהגמרא דנה, זה בהמשך, זה בווכולי. בווכולי שם כתוב שהסה שאיתו פודים את החמור, הוא נכנס לדיר כשעושים מעשר בהמה. הרי אדם כשנולדים לו ולדות במשך השנה, אז יש שלב מסוים שמכניס את כל הולדות לתוך הדיר, ומעביר, מוציא אחת אחרי השנייה, וכשהעשירי יוצא, הוא מסמן אותו בסימן אדום, הוא קודש להשם, מעשר בהמה, מקריבים אותו קורבן. אותו שה שפדו איתו פטר חמור, נכנס לדיר להתעשר. איפה הוא נמצא השה הזה, ברשות מי, למה צריך להיכנס לדיר להתעשר, וזה מה שהגמרא כרגע דנה, ומביאה ברייתא. תנו רבנן, כיצד אמרו נכנס לדיר להתעשר? באיזה מקרה זה מדובר? אי אתה יכול לומר בבעלי עד כהן? זה לא יכול להיות שכהן יום אחד דופקים אצלו בדלת, אומרים לו, תראה, היה לי חמור, פטר רחם, פדיתי אותו בשה, כך בבקשה את השה הזה, זה מתנה בשבילך. אי אפשר להגיד שעכשיו הכהן צריך להכניס את אותו שה לתוך הדיר, וכשהוא בא לעשות מעשר בהמה, להכניס אותו גם כן ביחד עם כל הבהמות החדשים. לא, זה לא יכול להיות. למה באמת זה לא יכול להיות? שיש הלכה שאומר דבר כזה. שהרי שנינו, הלקוח, אדם שקנה בהמה, אפילו בהמה שנולדה השנה הזאת, ושניתן לו במתנה, הוא פטור ממעשר בהמה. אז אם כן אותו כהן, גם כן פטור ממעשר בהמה על השה שהוא קיבל. אלא בישראל שהיו לו 10 ספק פטרי חמורים בתוך ביתו. אחד שהיו לו 10 חמורים, שכל אחד מהעשרה האלה, יש ספק אולי הוא קדוש בקדושת בכורה. איך יכול להיות דבר כזה? רש"י מביא דוגמה שהיו לו הרבה מאוד אתונות וחמורים, ובין האתונות היו 10 שהביאו תאומים, זכר ונקבה. וזה היה, הם בדיוק ביקרו באותו, זאת אומרת, זה היה הוולד הראשון שהם הביאו. זה צריך להיות עשיר גדול עם המון המון חמורים, בשביל שבדיוק יצא שיש 10 מתוך החמורים שביקרו והביאו תאומים, זכר ונקבה, ולא יודעים מי היה ראשון הזכר, ואז יש פה קדושת בכור, או שהנקבה הייתה ראשונה, ואז הזכר הוא בכלל לא קדוש בקדושת בכורה. אז יש פה 10 ספק פטרי חמורים בתוך ביתו. אז שמפריש עליהן 10 שאין. צריך על כל אחד מהם להפריש שא. ומאסרן, הוא נותן מעשר בהמה על אותו, על כל אותם 10 שאין. הרי ברגע שמפריש את 10 שאין האלו, הוא לא צריך לתת את זה לכהן. למה? כי זה ספק אם בכלל הוא היה חייב לתת. הוא רק רוצה לפדות את הקדושה מהחמור, אז הוא פדה את זה בסה. עכשיו, הוא מאסרן, והן שלו. זאת אומרת, הוא פשוט עושה מעשר בהמה, 9 הוא משאיר אצלו, העשירי קודש להשם הוא מקריב את זקרובן שלמים, וזהו. ככה אומרת הברייתא. הדברים של הברייתא האלה מסייע לי לרב נחמן. דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע. הוא אומר הלכה כזאת. ישראל שהיו לו 10 ספק פטרי חמורים. כמו במקרה שדיברנו עליו. יש לו 10 חמורים שכל אחד יש ספק האם הוא קדוש בקדושת בכורה. מפריש עליהן 10 שאין. הוא מפריש 10 שאין בשביל לפדות את החמורים האלה. ומאסרן הוא צריך להכניס את כל העשרה האלה, לעשר אותם בתור מעשר בהמה. חייבים במעשר בהמה, ואין שלו, אבל הוא לא צריך לתת אותם לכהן, אלא הוא יכול להשאיר אותם ברשותו. כמו שאמרנו, 9 שלו ועוד 10 קודש להשם, הוא מקריב אותו בתור קורבן שלמים. זה בדיוק מה שהיה כתוב בברייתא, וזה באמת מסייע לרב נחמן. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, הלכה נוספת. ישראל שהיו לו 10 פטרי חמורים ודאין בתוך ביתו. אדם שהיה לו 10 פטרי חמור, ודאי שהם קדושים בקדושת בכורה, פטר חמור בתוך ביתו. אבל מה? שנפלו, הם נפלו לו בירושה, מבית אבי אמו כהן. זאת אומרת, הסבא שלו מצד האמא היה כהן. איך הוא יורש אותו? כנראה שאין, לאמו אין אחים, והיא בת יחידה, או שיש רק בנות במשפחה, והוא יורש את הירושה של אבי אמו. והוא היה כהן, והיה ברשותו את אותם 10 פטרי חמורים. עכשיו, איך זה הגיע לאבי אמו הכהן? ואותו אבי אמו הכהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל. זאת אומרת, פה כבר מדובר על כמה דורות אחורה. כנראה שזה היה די בסמיכות, בכל אופן הפטירה ביניהם. אבל כרגע מה שמדובר פה, שכהן קיבל 10 פטרי חמורים קדושים בקדושת בכורה, בירושה מהסבא שלו, מצד האמא, גם כן. עכשיו, הוא כשהוא פודה את ה... כשהכהן שזכה בירושה ב10 פטרי חמור, הוא בעיקרון צריך אמנם לפדות אותם, בשביל להוריד מהם את הקדושה, אבל הוא לא צריך לתת את זה כמובן לכהן אחר. יכול להשאיר את זה אצלו, את כל הפדיון הזה של הפטר חמור. עכשיו, ברגע שהוא מוריש את זה לנכד שלו, שהוא ישראל, אז אותו ישראל גם כן מפריש עליהן 10 סעין, ומאסרן, ואין שלו. הוא גם לא מחויב את ה-10 סעין, את ה-10 סעין שבהם הוא פודה את הקדושה של החמורים, הוא לא צריך לתת את זה לכהן. למרות שזה ודאי שכל אותם חמורים היה להם קדושת בכור. מה הסיבה? כי הרי הוא קיבל בירושה את אותם 10 סעין מכהן. עכשיו, אותו כהן הרי לא היה צריך להביא את ה-10 סעין לכהן, אז הוא זוכה בירושה הזאת בכל הזכויות מה שהיה אצל המוריש. ואמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, עוד הלכה. באותו רעיון. ישראל שהיו לו תבלים, תבל זה פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, בצורה ודאית שלא הפרישו, ממורחין בתוך ביתו. זאת אומרת, אותו תבועה, אותה תבועה שיש לו בתוך ביתו שהיא תבל, היא כבר עברה מרוח. מה זה מרוח? כשמסיימים את כל העבודה עם התבועה, עושים את הכל בערימה, ואז מחליקים את הערימה, זה סוף העבודה של התבועה, ואז זה מתחייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, הבן אדם הזה, ישראל, יש לו בבית תבל שמחויב בתרומות ומעשרות מהתורה בוודאות. רק מה כן? שמאיפה הוא קיבל את התבל הזה? שנפלו מבית אבי אמו כהן. הוא קיבל את זה בירושה מסבא שלו, מצד האמא, שהיה כהן. עכשיו, הכהן הזה, איך הגיע אליו? כן, לסבא הזה הכהן, איך הגיע אליו אותו תבל? אותו רעיון. ואותו אבי אמו כהן נפלו לו מבית אבי אמו ישראל. הוא גם קיבל את זה ירושה מהסבא שלו, רק שהסבא שלו היה ישראל. והוא הוריש לו תרומות, הוא הוריש לו תבל. עכשיו, הכהן שקיבל את הירושה תבל, כשהוא מפריש תרומה, הוא לא צריך לתת את התרומה לכהן אחר, הוא יכול להשאיר את התרומה אצלו. עכשיו, כשהוא מוריש לנכד שלו, שהוא גם כן ישראל, את התבל, אותו ישראל זוכה בכל הזכויות שהיה לסבא, וגם הוא, כשהוא מפריש תרומה, הוא לא חייב לתת את התרומה לכהן אחר, הוא יכול למכור את התרומה לכהנים. מאסרן, אותו יורש, ישראל, והן התרומות שלו, שהוא יכול למכור את התרומות לכהנים. חלילה, לאכול מהתרומה הוא ודאי לא יכול. אסור לישראל לאכול תרומה, אבל הוא יכול למכור את זה לכהנים, הוא ייהנה מהכסף שהוא יקבל. למה צריך להגיד את שתי ההלכות שהן בעצם אותו רעיון? ישראל שקיבל ירושה מכהן, שהכהן קיבל ירושה מישראל אחר, לגבי מתנות כהונה, למה צריך להביא את זה בשתי מתנות כהונה שונות? אומרת הגמרא, הוא צריך את שתי הדוגמאות. דהי השמועינן כמה הייתה, אם היינו מדברים רק על המקרה הראשון, שהוא זכה בפטרי חמורים, ואנחנו אומרים שהסעים של הפדיון, שהוא פודה את הפטרי חמורים, הם שלו. הייתי אומר, משום דקה מפריש וקאי, הרי אותם סעים, סה, שהוא פדה איתם את החמורים, הם היו מופרשים מהחמורים, החמור לא היה ביחד איתם, זה לא היה הכל יחידה אחת. אז אם כן, הוא ירש, בעצם הוא ירש את הסה גם, ואת החמור בנפרד, אז בעצם הוא קיבל ירושה את הסה מהכהן. זאת אומרת, ברשות הכהן הסה כבר עמד והחמור עמד. אז, והרי הסבא הכהן היה יכול לא, לפדות את הקדושה מהחמור על סה ולהשאיר את הסה אצלו. לכן, כשהיורש מקבל את אותו ערכה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את אותם חמורים וסעים בנפרד, הוא יכול להגיד, תשמע, אני עכשיו במקום הסבא, וכמו שסבא, אם הוא היה פודה את החמורים, מה משאיר את הסה אצלו, אני גם כן משאיר את הסה אצלי, וזה בסדר. אבל הכה, פה לגבי תבל שהוא קיבל בירושה מסבא כהן, שהסבא כהן קיבל את זה בירושה מסבא אחר ישראל, אז אני הייתי אומר, מתנות שלא הורמו, כמי שלא הורמו דמיין. הייתי אומר שמתנות, כהונה, אם עדיין לא הפרישו אותם מתוך התבל, אם עדיין לא הפרישו תרומה, לא הפרישו מעשרות, אז זה נקרא מעורבב עדיין ביחד. אז אם כן, הנכד שישראל שקיבל ירושה מהסבא הכהן את התבל, זה לא נחשב כאילו שהסבא הפריש כבר את התרומה והוא מוריש לנכד את הזכויות, שהוא יכול למכור את התרומה לכהנים אחרים. ככה הייתי חושב. אימא לא, אלא כמה שמלן שזה כן כמו שהם הורמו, שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו, ולכן זה אותו דבר כמו 10 סעין ו10 חמורים שהתקבלו בירושה, שלמעשה אנחנו אומרים שהנכד מקבל את הזכות של הסבא הכהן, והוא יכול לפדות את החמור ולזכות בסה, הוא יכול גם להפריש תרומות מהטבל ולזכות בתרומה שהוא ימכור את זה לכהנים. ויש מינן האחה, ואם היו מחדשים רק את החידוש של טבל, שהוא יכול להפריש תרומה והתרומה תהיה שלו, הוא יכול למכור את זה לכהנים, הייתי אומר, דאפשר לאסור מיני ובי דאמנך, כי הרי אפשר לאסר מהטבל עליו, כי הרי הוא נמצא פה. ממה מאסרים תרומות? מתוך הטבל. אז אם כן, הוא קיבל בערכה אחת, ביחידה אחת, את כל הטבל עם התרומות והמאסרות. אז הוא זוכה, הוא כאילו ההמשך של הסבא הכהן, וכמו שהסבא הכהן היה מפריש תרומה, היה משאיר את התרומה אצלו, ככה גם הישראל יכול להשאיר את התרומה אצלו ולמכור את זה לכהנים, הוא לא צריך לתת את זה במתנה לכהנים. אבל הטעם לגבי פטר חמור, כיוון דסה מעל מבאי עטויי, הרי בשביל לפדות את החמור צריך להביא שה אחר, שלא קשור לאותו חמור בעצמו. הגרסה פה שמוחקים את שתי המילים הוא מפריש וקאי, אבל על כל פנים אימא לא, הייתי אומר שהוא לא זוכה באותו המשך כמו הסבא הכהן, והוא כן צריך לתת את השה לכהן. צריכה, לכן צריך להגיד שגם במקרה הזה, זה גם נקרא שהוא מפריש ברשות כהן, ופשוט כל השאים נשארים אצלו. אמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה, הלוקח תבלין ממורחין מן העובד כוכבים. אדם שלוקח פירות של תבל, שכבר היו בערימה, כבר נגמר מלאכתם, הוא לוקח את זה מהעובד כוכבים, מהסרן ואין שלו. הוא נותן מעשר מאותו תבל, והוא יכול להשאיר את המעשר, את התרומה, הוא יכול גם כן להשאיר אצלו, ולמכור לכהנים את התרומה הזאת. שואלת הגמרא, באיזה מקרה מדובר כאן? דמרחין אומן, מי זה שעשה פה את גמר המלאכה? מי זה שבעצם קצר את התבואה, עשה בהם את כל העבודות עד שהם נהיו הרמה, עד שהחליקו את הרמה, עד גמר המלאכה, אצל מי היה התבואה עד אז? אילמה דמרחין הוא עובד כוכבים? אם נגיד שמדובר פה עובד כוכבים שיש לו שדה, הוא זרע, חרש, קצר, עשה את כל העבודות עד שנגמר כל המלאכה של התבואה, ועכשיו הוא מקבל את זה ישראל מהעובד כוכבים, הוא לא צריך בכלל לתת תרומות ומעשרות. הרי הפסוק אומר דגנך, אמר רחמנה, דגנך מלשון דיגונך. מה שאתה עשית דיגון, דהיינו הרמה, אתה מחויב בתרומות ומעשרות. אבל ולא דגן עובד כוכבים, אם העובד כוכבים עשה את הדיגון, אתה לא חייב לתת תרומות ומעשרות. אם הוא עשה את הרמה, אתה פטור מתרומות ומעשרות. אז מה השאלה פה, אם זה שלו או לא שלו, המעשר אצל הישראל שקיבל מהעובד כוכבים, או שזה לא של הישראל שקיבל אצל מהעובד כוכבים, והוא צריך לתת את זה לכהן? מה פורש? בכלל לא צריכים להפריש פה תרומות ומעשרות, כי הרי המירוח היה ברשות עובד כוכבים. אלא, דמרחינו ישראל. מדובר פה שאותו עובד כוכבים היה לו אריס. אריס זה עובד שיש הסכם בינו לבין הבעל השדה, שהוא עושה את כל העבודות של השדה, והשכר שהוא מקבל זה חלק מהיבול שהשדה מביאה. הוא מקבל חלק. עכשיו, אותו אריס הוא ישראל, הוא יהודי. הוא זה שעשה את כל העבודות של השדה, הוא גם כן עשה את הערמה. הוא זה שעשה את הערמה בכל אופן. והגרסה פה זה ברשות עובד כוכבים. זאת אומרת, ברשות עובד כוכבים ישראל עשה את כל העבודה. מהסרן, כשישראל מקבל את אותם, את אותו טבל מעובד כוכבים, הוא חייב לפני כן להפריש תרומות ומעשרות. למה? דאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. אם עובד כוכבים יש לו שדה בארץ ישראל, אז זה לא מפקיע מהשדה את החיוב תרומות ומעשרות שצריך לתת. אז לכן, מכיוון שגם ישראל אריס הוא זה שעשה את המירוח, את הדיגון, אז התבואה התחייבה בתרומות ומעשרות. לכן הישראל השני שקיבל את הטבל הזה, צריך להפריש מזה מעשרות, תרומות ומעשרות. אבל מצד שני, ואין שלא. הישראל לא צריך לתת את התרומה לכהן. למה? דאמר לי, הכהן כשהוא בא לבקש ממנו את התרומה, אומר הישראל הכהן, כעתינה מכוח גברה, דלא מצית השתאי דינה בעדי. אני מגיע מכוח אחד, שאתה לא היית יכול להוציא ממנו בדין את התרומה, כי הרי זה עובד כוכבים, הוא לא היה צריך לתת לך תרומה. אז אני, כשאני קניתי ממנו, כל הזכויות שהיו אצלו עברו אליי עכשיו, ואני גם כן לא צריך לתת את התרומה לכהן. תנן התם, יש משנה שאומר דבר כזה, המפקיד פירותיו אצל הקוטי ואצל עם הארץ. המחנה המשותף ביניהם שהם לא נאמנים על תרומות ומעשרות. הקוטים זה חבר'ה שהביאו אותם פה לארץ, שלמנסר קראו לו, אותו מלך, משיגאון גדלות אפשר לומר, כן? מלך מטורף שירבב את כל העולם כולו כדי שלא ימרדו בו, כבש את כל העולם דבר ראשון וירבב אותם. הביא לפה לארץ, לשומרון, אחרי שהוא פינה מפה את עשרת השבטים, חלק מהעמים הם הביא את הקוטים. עכשיו, אלה לא היו יראי שמיים כמובן, והם היו עושים פה בלגן, עבירות, עוברים מה שלא צריך לעשות. והקדוש ברוך הוא העניש אותם ככה חזק, והם פחדו, התגיירו, יש כאלה אומרים התגיירו באמת, יש כאלה אומרים התגיירו סתם מפחד. בכל אופן, הם לא היו נזהרים על תרומות ומעשרות בין כך ובין כך. אותו דבר, עם הארץ, מדובר כאן אחד כזה שלא נזהר בתרומות ומעשרות. עכשיו, אחד יהוד ישראל נאמן, מפקיד אצלהם פירות, הוא מפקיד אצלהם פירות. עכשיו, פירות כבר, נאמר, הפריש מהם תרומות ומעשרות. מי לא? ארגז של אננס. הביא לו. הוא כבר הפריש מזה תרומות ומעשרות. עכשיו, כשהוא בא לקחת את זה בחזרה מהקוטי או עם הארץ, הם בחזקתם, כמו שהוא נתן להם, למעשר, הוא לא צריך להפריש עוד פעם תרומות ומעשרות, לא צריך לחשוש אולי הם לקחו את הפירות שלו ומביאים לו עכשיו פירות אחרים שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, אלא הוא יכול לסמוך על החזקה שהוא הביא להם. וגם לשביעית, הוא לא צריך לחשוש שהם הביא להם פירות לא של שנת שמיטה, הוא לא צריך לחשוש שהם הביאו לו פירות משנת שמיטה. אבל אם הוא הפקיד את הפירות אצל עובד כוכבים, אז כשהוא בא ומקבל את זה בחזרה ממנו כפירותיו, הוא צריך להתייחס לפירות שהוא קיבל, כאילו שזה פירות של עובד כוכבים, כי הוא כן חשוד שהוא מערבב, נותן, לוקח את הפירות של ישראל, נותן לו פירות אחרים, זה לא כל כך מעניין אותו, העיקר להחזיר לישראל מה שהישראל הפקיד אצלו. אז לכן הישראל צריך להתייחס, כאילו, איך שאנחנו מבינים עכשיו, כאילו יש לו פה עכשיו טבל ודאי, והוא חייב להפריש תרומות מעשרות מההתחלה. רבי שמעון אומר, לא, זה דמי, ספק. אולי הרבבו בין הפירות שהוא הפקיד אצל עובד כוכבים לבין הפירות של עובד כוכבים, ולכן הוא מפריש תרומות ומעשרות מספק, לא בוודאי. אמר רבי אלעזר, מסביר במה הם נחלקו, להפריש לכולם הלא פליגי, ודאי שהוא חייב להפריש, כשבן אדם הפקיד אצל עובד כוכבים פירות, ודאי שהוא חייב להפקיד תרומות ומעשרות. כי פליגי לתנן לכהן. כל המחלוקת האם צריך את מה שהוא הפריש לתת אחר כך לכהן, תרומה. תנקם הסבר, העובד כוכבים ודאי חלפינו, ודאי שהוא החליף את הפירות עם הפירות שלו. ככה הוא קימלי, ככה הוא קיבל. ובאי מתנין הוא לכהן. ולכן, כשהישראל קיבל חזרה פירות, כאילו שהוא קיבל פירות טבל, הוא מפריש עכשיו תרומה, הוא צריך לתת את התרומה לכהן, הוא לא יכול להשאיר את התרומה אצלו, ולהגיד לכהנים, אני מוכן למכור לכם. לא, זה שייך לכהנים, צריך להביא להם את זה. אבל רבי שמעון סבר, לא, זה רק דמי. יכול להיות שהעובד כוכבים לא החליף את הפירות האלה. אולי הוא לא הספיק אפילו. אז לכן זה רק ספק. אז לא צריך, אז לא צריך לתת לכהן את הפירות. זאת אומרת, אמנם צריך להפריש תרומה לחומרה, אבל את התרומה הזאת הוא לא חייב לתת במתנה לכהנים. הוא יכול למכור להם את זה. יתיב רב דימי וכאמר להשמעת. ישב רב דימי, אמרת ההלכה של רבי אלעזר. ממש שמועה נפלא. אמר לי אביי, תמה, שלפי דעת רבי שמעון הוא פתום מלתת את זה לכהן, את התרומה, דמספקלן, היא חלפינו, היא לא חלפינו. יש לנו ספק אם העובד כוכבים החליף את הפירות שהפקידו אצלו בפירות משלו, והוא מביא עכשיו לישראל פירות אחרים שהיו של העובד כוכבים ולא הפרישו מהם תרומה, או שלא, הוא לא החליף. לכן פשוט מאוד, הישראל לא חייב לתת את זה לכהן, את התרומה שהוא הפריש פעם נוספת לחומרה. אבל מה? הוודאי חלפינו. אם אתה יודע בוודאות, יש לך מצלמות הבטחה נאמר, שאתה יודע בוודאות שהעובד כוכבים החליף את הפירות שאתה נתת לו, הוא לקח לעצמו והביא לך פירות משלו. מה אז יהיה הלכה? דיקול העלמה, באי למתווינו לכהן? מה, כולם מודים שהוא חייב את הפירות שהוא הפריש תרומה מהפירות שחזרו מהעובד כוכבים, הוא צריך לתת את התרומה לכהן בוודאות? ואמר רבי שמואל, אמר רבי חנינה, הלוקח תבלים מן העובד כוכבים. אדם שלוקח פירות טבל, שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, מעובד כוכבים. ממורחין, אם הוא קיבל את זה אחרי מרוח, שזה כבר מחויב בתרומות ומעשרות, מאסרן, הוא חייב לתת תרומות ומעשרות, אבל ואין שלא. הוא לא חייב לתת את התרומה לכהן, הוא יכול להשאיר את זה אצלו ולמכור את זה לכהן, את התרומה. אז אם כן, למה אתה אומר שהוא חייב לתת את זה לכהן? אפילו אם הוודאי שהעובד כוכבים החליף את זה, הוא לא חייב לתת את התרומה לכהן. דילמה, אתה יודע מה אני חושב, הוא אומר לו? זה שאומר את זה בעצם זה, אביי, אתה יודע מה אני חושב עכשיו שאנחנו מדברים? דילמה, כאן, מתי צריך לתת את זה לכהן? מדובר בתרומה גדולה. כשהוא מפריש תרומה גדולה, את זה הוא חייב לתת לכהן, הוא לא יכול למכור את זה לכהנים. וכאן, מה שאומרים שזה שלו, והוא יכול למכור את זה לכהנים, מדובר בתרומת מעשר. אולי זה קשור לחילוק הזה? הוא אומר, אתה יודע מה? אומר רב דימי לאביי, אזכרתן מילתא, אתה עכשיו הזכרת לי באמת דבר נכון, בדיוק מה שאתה אומר. ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין ללוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים. רבי יהושע בן לוי אומר הלכה כזאת, מאיפה אני יודע שאם אדם לוקח מעובד כוכבים פירות של טבל שמחויבים בהפרשת תרומות ומעשרות, אחרי שהתחייבו במעשרות, עברו מרוח החלקה של הערמה. מאיפה אני יודע שהוא פטור מלתת את התרומת מעשר לכהן? תרומת מעשר, זה אחרי שנותנים מעשר ראשון ללוי, הלוי מפריש תרומת מעשר לכהן. מאיפה אני יודע שמטבל של עובד כוכבים לא צריך לתת את תרומת מעשר לכהן, אלא אפשר למכור את זה, לא חייבים לתת את זה במתנה. אפשר למכור את זה לכהן, לא חייבים לתת לו את זה במתנה. שנאמר, כתוב לגבי תרומת מעשר, התורה פותחת את כל הנושא שם, היא אומרת את המשפט הבא, וללוויים תדבר. כי הרי פה מדובר על מתנות שנותנים ללוויים. אז תגיד להם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואמרת עליהם, כי תיקחו, ממי תיקחו? מאת בני ישראל. זאת אומרת, תבלים שאתה לוקח מבני ישראל, כשלוי מקבל תבל מבני ישראל, אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. אז אתה באמת צריך להפריש תרומת מעשר ולתת את זה לכהן. אבל, אם זה תבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים, ומשם קיבלת את התרומת מעשר, אי אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן, אלא זה יכול להישאר ברשות זה שקיבל את התבל מהעובד כוכבים, ואם הכהן רוצה, שיקנה בכמה שהבעל הפירות ידרוש ממנו, ככה הוא יצטרך לשלם. במשנה למדנו, ואם מת, אם עשה של הפדיון שפודים איתו פטר חמור מת, נהנים בו, זאת אומרת הוא מותר בענה. אומרת הגמרא, דמית איך, באיזה שלב במהלך הפדיון של פטר חמור מת אותו עשה? אילה אם הדמית בי כהן, אם דובר פה שכבר סיימו את כל התהליך של פדיון פטר חמור, כבר הביאו את עשה לכהן ושם הוא מת. ונהנה בו כהן, פשיטה. מה פירוש? הכהן יכול ליהנות בו? ברור שהוא יכול. ממונו דידי הוא, זה הכסף שלו, זה הממון שלו, אותו עשה. הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, ודאי שאם הוא מת מותר לו ליהנות ממנו. אלא, דמית בי בעלים. פה מדובר שעשה מת אצל הבעלים, אחרי שהבעלים פדה בו את הקדושת חמור, ונהנה בו כהן, שהכהן יכול ליהנות מאותו עשה. אפילו שישראל עוד לא הספיק לתת את עשה לכהן, ברגע שהישראל, היה לו חמור קדוש בקדושת בכור, הביא שה, פדה את הקדושה באותו שה, ועשה מת. הוא לא הספיק לתת את השה לכהן עדיין, מותר לכהן ליהנות מאותו שה. שאתה גמר לכאורה, הנה מפשיטה. זה הרי לכאורה גם כפשוט, כי זה לא הממון של הכהן. לכאורה זה הממון של הכהן, אז ברור שהוא יכול ליהנות ממנו אחרי מיטה. עונה הגמרא, לא, זה לא פשיטה. סל קלטה חמינה, כל כמה דלומטה לידי, היה עולה על דעתנו שכל זמן שזה עדיין לא הגיע עשה לידיים של הכהן, לא זכה בי, הוא עדיין לא זכה בו, הוא נשאר אסור. זאת אומרת, פדינו באותו עשה את הקדושה של החמור, אבל עשה, כל זמן שלא נותנים אותו לכהן, אולי הוא יהיה אסור בענאה. עד שהכהן יזכה בו, ואז הוא יהיה מותר בענאה. כמה שמלן שלו, דמיינה, דאפרישי ברשות עדי כהן קאי, לכן מחדש לנו לא, ברגע שיפרישו את עשה, שיהיה בו את הקדושה של החמור, הוא כבר עובר לרשותו של הכהן, והכהן יכול ליהנות ממנו, גם אם לא הספיקו לתת את עשה לכהן, עד שעשה מת, אז הכהן יכול ליהנות ממה שהוא יכול ליהנות מאותו עשה. עד כאן השיעור על דף י' א'.